נמשיך היום ללמוד, זה נושא הייסורים. ייסורים. כל אדם יש לו ייסורים. ייסורים גדולים, ייסורים קטנים, אבל ייסורים יש. אלא אם כן הוא מלאך. אם הוא מלאך, אז אין לו ייסורים. אנחנו לא מלאכים, אנחנו מה אנחנו? בני אדם. כל אחד עם הייסורים שלו. כל אחד עם.
כמו שאין דג בלי עצמות, אין אדם בלי צרות.
איך?
כמו שאין דג בלי
עצמות,
אין אדם בלי
צרות. יפה מאוד. כמו שאין, אני אומר את זה בכל רם, כמו שאין דג בלי עצמות, ככה אין אדם בלי צרות. זה באמת ככה?
כן.
זה נכון. השאלה איזה עצמות, אם הן דוקרות אפשר שלא ידקרו אותן. האמת היא שצריך לדעת איך להתמודד עם הצרות או עם האיסורים והקשיים, כל אחד לפי מדרגתו. יש על זה שיטות שונות, פטנטים שונים, אם אתם מעוניינים ללמוד בהזדמנות, נלמד אתכם איך מתמודדים עם קשיים ועם צרות. אתם מעוניינים ללמוד את זה? צדיק באמונתו יחיה. אומרים את זה על האבות, אברהם, יצחק ויעקב, מביא את זה רבי יהודה הלוי בכוזרי, שהאבות, אפילו עם כל הצרות שבעולם היו באים עליהם, כל הצרות שאפשר לצייר עליהם, אז האמונה שלהם לא הייתה נפגמת כאו זה. ובאמת באו עליהם צרות. על אברהם, 10 ניסיונות הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם. גם יצחק, בערוב ימיה לו, שני בנים, אחד כזה, אחד כזה, להבדיל יעקב ועשיו, והיה עיוור בסוף ימה וכל זה. יעקב, מה יש לדבר? כל חייו, לא היה לו מנוחה לרגע אחד. אבל אני פעם פגשתי אותו, יצא לכם לפגוש את האבות, אברהם, יצחק ויעקב. מישהו יצא לו לפגוש אותם? היינו במערת המכפלה שם. אז אני מציע לך כן לראות אותם. מי שלומד על האבות, הוא נפגש איתם. זה האמת, זה כמו שאתה קורא ספר. ואתה קורא לגיבור שבספר, אתה נפגש איתו. בקריאה אתה נפגש איתו, באישיות שלו, במידות שלו, בהתנהלות חייו וכל הדברים האלה. לכן אני אומר, המפגש עם האבות הוא קיים, לא רק שהוא קיים מתוך הקריאה בספרים על חייו של אברהם, יצחק ויעקב, האימהות, אלא הוא קיים בכל אחד מאיתנו. מעשה אבות סימן לבנים, אנחנו אומרים. מה זאת אומרת סימן לבנים? האבות זה אבות שלנו. יש מה שנקרא תורשה, מורשה. אנחנו יורשים את הסגולות, את התכונות של אברהם, יצחק ויעקב. בכל אחד מאיתנו יש אברהם קטן, יצחק קטן, יעקב קטן. בעצם גדולים, לא קטנים. אמרנו את זה בשיעור הקודם, שהאבות חיים בשביל הבנים, לא בשביל עצמם. זה כמו הורים שחיים בשביל הילדים שלהם. ככה גם האבות חיו, אברהם, יצחק ויעקב חיים בשבילנו. והורישו לנו את התכונות, את הסגולות המיוחדות שהיו בהם. והדבר שמייחד את האבות, למרות החיים המורכבים והקשים והמסובכים שהם חיים, זה האמונה. צדיק באמונתו יחיה. והאמונה, היא מאפשרת לנו להתמודד עם כל הקשיים, שאלנו איך מתמודדים עם כל הקשיים וכל הצרות. אדם שהוא בעל אמונה, הוא יכול להתמודד עם הקשיים. אדם שהוא חסר אמונה, קשה לו בכלל לחיות. מה זה אמונה? למה הכוונה אדם בעל אמונה? זה לא אדם שאומר, אני דתי, אז אני מתמודד. זה לא, דת זה לא עניין בפני עצמו. אבל אמונה זה הרבה יותר ממידה. אמונה זה אדם שהוא באמת מכיר בפנימיותו, באישיותו, בחייו, שיש אדון לבירה. שגבוה מעל גבוה שומר, יש מלך לעולם והוא מכוון את הכל, והכל לטובה ולא לרע. כמו נחום איש גמזו, כשהיה לו צרות צרורות, קרטו לו את הידיים ורגליים מה היה אומר?
גם
זו לטובה. הרי בזה נמדד האדם. האדם נמדד איך הוא מתמודד עם איסורה וצרותה ובעיותה וכו'. אם הוא בעל אמונה, עמוד שדרה מה שנקרא, יש לו אופי בלשון העממי, אישיות, כן. יודע להתמודד עם הדברים. אם הוא אדם חלש, בלי עמוד שדרה, בלי אמונה, בלי הכרה, הכל לטובה, כל דבר הכי קטן ממוטט אותו. אין לו כוח לקום, אין לו... לכן אמר, שבע יפול צדיק, כולם נופלים, אפילו צדיקים. ומה?
וכאן.
וכאן, מכוח האמונה הוא כאן. מה זה האמונה? הוא מכיר שהכל מהם אלוקים, גם הצרות האלה, זה חלק מהקדוש ברוך הוא, רצונו ימצא בכל, את אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון של הקדוש ברוך הוא. אז זה באופן כללי לגבי איסורים. כאן לגבי איסורים שאנחנו התחלנו ללמוד, דיברנו על שתי קומות באיסורים. מבחינת התכלית של האיסורים, המטרה של האיסורים. אמרנו, יש איסורים שהם לא של אהבה. יש איסורים של אהבה, ואני רוצה לחזור על זה, כי זאת היא הסוגיה שאנחנו התחלנו ללמוד, וכדאי להשלים ללמוד את הסוגיה הזו. מה ההבדל בין איסורים של אהבה ואיסורים לא של אהבה? אבל איסורים שהם לא של אהבה, זה באים לתקן אותם. אם אדם מעשיו מקולקלים, יפשפש במעשיו, ויתקן את מעשיו. האיסורים מביאים אותו לפשפוש במעשיו. לבדוק, מה שנקרא, לבדוק את עצמי. הפקת לקחים, מה שנקרא בצבא. אני מפיק לקחים, אז האיסורים לא מקריים, באים לעורר אותי לכל מיני תיקונים שאני צריך, אם זה יחסי אנוש, אם זה במידות, אם זה דברים כאלה. אדם שהוא נבון, אדם שהוא חכם, מבין את זה. אז אם הוא באים אליו איסורים, הוא שואל את עצמו למה, ולא בושה להגיד למה. בוא נבדוק את עצמנו. למה ככה או למה ככה, הוא מתקן. אם הוא ראה שהוא בסדר, הוא אומר, יתלה בביטול תורה, אולי הוא לא לומד תורה כראוי, כמו שהוא צריך ללמוד תורה. זה נקרא איסורים, או ביטול תפילה, דיברנו על זה. זה נקרא איסורים לא של אהבה. דיינו איסורים שבאים לתקן את מידותינו, את מעשינו, את תורתנו. זה התכלית שלהם. קדוש ברוך הוא דוקר אותנו בשביל לעורר אותנו. שזה הוא דוקר אותנו. זה האיסורים, זה הדקירות האלה, הקוצים האלה, העצמות האלה שאמרת שהם דוקרים אותנו. זה באים לעורר אותנו בסך הכל. וככה צריך גם לקבל את הדבר הזה. לקבל את זה בהבנה שזה לטובתנו. למה המשל דומה לכאבים בגוף האדם? אם יש כאב בגוף האדם, הכאב הוא טוב או לא טוב? מה אתם אומרים?
טוב
או לא טוב? הוא אומר לא טוב, אתה אומר טוב. תנמק למה זה לא טוב. מה זה על פניו? מה זה על פניו?
יכול, זה נראה כאילו לא טוב. למה יש זה טוב?
תסביר את עצמך, מה זה לא טוב וכן טוב?
מה שכואב לי זה לא טוב. לא טוב לי כאילו.
לא טוב, אבל מה התכלית של הכאב?
תכלית של הכאב, הרפואה, כביכול,
לעורר אותך, לתקן. נכון? למשל, ביום ראשון לפעמים אחרי הצ'ונט וכל זה, כואב הבטן. למי כואב כאן הבטן היום? מה המסקנה? בשבת, מה אתה צריך לאכול? כמה?
פחות.
אתה עושה את זה?
לא.
אביבי... תעשה תשובה. תעשה תשובה. תאכל בשבת, כתוב לי עונג שבת, אבל עונג שבת זה לא אומר להיות חולה? נכון? אתה מסכים איתי? תאכל קצת פחות. זה דוגמה. כואב לך השן. זה איתות של הגוף שצריך לתקן את השן. אם זה לא כאב לך השן, אז זה כבר עם מתח, חבל על הזמן. מוקרים לך את השן. אותו דבר, כל דבר. כל כאב פיזי בא לאותת לנו, לעורר אותנו, למרות שזה איסורים. אבל יהיה גם מה שנקרא איסורים נפשיים. האדם מבחינה מוסרית, מצפונית, נפשית, הוא מרגיש לא טוב, הוא מדוכא, הוא ככה, מצב נפשי כזה. אשרי אדם שיכול להתבונן באיסורים שבאים אליו ולהסיק מסקנות ולהגיד, זאת היא הסיבה, ואני הולך לתקן את, את הסיבה, למה אני מתייסר מסיבה זאת או אחרת. זה נקרא איסורים לא של אהבה. זה נקרא איסורים של לחפר עלינו, לתאר אותנו, לנקות אותנו בדברים. זה מובן הדבר. מה זה איסורים של אהבה? למדנו. מי יודע? מי זוכר? למה? מה זה איסורים של אהבה? כן, מה זה?
איסורים
שבאים לשבח
אותך,
שקל ברוך הוא משבח אותך עדיין. לשבח אותך, לרומם אותך. זאת אומרת, אתה מגיע לך להגיע לקומה ב' והוא מקפיץ אותך לקומה ג' מבחינת חלקך בעולם הבא, כל הדברים האלה. הוא רוצה להיטיב איתך. בראבו. הוא מייסר אותך בלי סיבה נראית לעין, אלא בסיבה בשביל האיסורים בעצמם מרוממים אותך, מעלים אותך למדרגה, למעלה ממה שמגיע לך. זה נקרא איסורים של אהבה. אז אמרנו בשיעור קודם, האדם שמתייסר איסורים שלה, הוא יודע מזה, הוא לא יודע מזה? אמרנו, כן, הוא יודע. בנבחי ליבו יודע. שאלוקים מייסר אותו בשביל לרומם אותו. לא בגלל עונש. לא בגלל מעשה לא טוב או משהו כזה. בגלל דברים הרבה יותר אציליים, הרבה יותר נשגבים. זה מובן. עכשיו, נגיע לסוגיה שלנו. אמרנו שרבי יוחנן אומר שנגעים ובנים, מותם של בנים, זה לא איסורים של אהבה. כך הוא אומר. ואמרנו, התחלנו בשיעור הקודם לברר מדוע נגעים ובנים, מותם של בנים זה לא איסורים של אהבה, ולגבי הבנים אמרנו שיש להבדיל בין אדם שיש לו בנים ומתים לו, שזה איסורים של אהבה, ובין אדם שאין לו בכלל בנים והוא מתייסר מזה. העובדה שאין לו ילדים, זה מייסר את נפשו, שזה גם איסורים, אבל זה לא איסורים של אהבה, אלא איסורים רגילים לתקן משהו בחיי אותו האדם. אז זה מה שלמדנו בפשט, ומאיפה לומדים את הדבר? מרבי יוחנן בעצמו. רבי יוחנן היו לו 10 ילדים, ומתו, ודרך אגב, רבי יוחנן, רק תדעו, הוא היה ראש היהודים, היה מחבר התלמוד הירושלמי, גדול חכמי ארץ ישראל, אחרי התנאים, היה רבי יוחנן. הוא היה חכם עצום, מנהיג האומה וכל זה, אבל האדם הזה חייו היו לא ליקק דבש בלשון שלנו. למה? כשאימא שלו הייתה בהיריון, אבא שלו מת. כשאימא שלו הולידה אותו, היא מתה. לא ראה בחיים שלו הורים. לא, איך אומרים? לא לקק דבש. אז הגמרא מסכת קידושין שואלת, שואלים אותו שאלות בענייני כיבוד אב ואם, הוא אומר, אל תשאלו אותי, אני אף פעם לא היה לי ניסיון כזה לכבד הורים, אני לא יודע מה זה הורים בכלל. לא ראיתי לא את האבא ולא את האמא, איך אני זה מצווה כל כך קשה לעשות, ואני בעצמי לא התנסיתי בדבר הזה. זה רבי יוחנן. והנה נולדו לו 10 ילדים. ו10 ילדים האלו מתו. אז תגידו, איך יכול להיות כזה חכם גדול, וגדול הצדיקים, גדול החכמים, וילד אחרי ילד מת. והוא לא רק זה, לקח את העצם של הבן העשירי, והיה הולך לבית האבל, והיה אומר, הנה, זה העצם של הבן העשירי שלי. תתנחמו. למה? כי בבתים שבהם היו האבלים, הם היו להם רגשות אשמה. והיו אומרים, למה אלוקים גרם אסון כזה שמת כאן במשפחה ילד? למה? בגלל שאנחנו לא בסדר, לא התנהגנו ככה, לא התנהגנו אחרת. בא רבי יוחנן ואומר, לא! תראו, 10 ילדים מתו לי. אם מת ילד, סימן שזה איסורים של אהבה, ולא איסורים בגלל כפרה או בגלל אבון כזה או אחר. כך אומר רבי יוחנן, מכאן לומדים איסורים של מותם של ילדים ונגעים, אמרנו גם, לא נפרט כרגע, זה נגעים בחוץ לארץ הכוונה, הם נקראים לא איסורים רגילים, אלא איסורים של אהבה. מדרגה. כן. בחוץ לארץ? לגבי הצרת, אמרנו שבארץ, למה בא צרת על האדם? בגלל לשון הרע. אז בארץ האיסורים באים באמת לחפר על לשון הרע, זה כפרה, זה לא איסורים של אהבה. באופן פשוט. אבל כנראה במקביל באותה תקופה גם בחוץ לארץ הייתה צרה, אבל לא היה שם פרוצדורה של התיקון. וגם הייתה צרת פנימית וצרת חיצונית, צרת מתחת לבגדים וצרת מחוץ לבגדים. אז הוא אומר, צרת שמתחת לבגדים זה נקרא איסורים של אהבה. מחוץ לבגדים, זאת אומרת, שנגלה לעיני כל, זה נקרא איסורים לא של אהבה. כך אומר, אומרת הגמרא. על הדברים האלה מתייחס הרב קוק זצ"ל, ואני רוצה ברשותכם שנתבונן בדברי הרב קוק זצ"ל. בבקשה, בעין היה. למד דלת, כן. אמר רבי יוחנן, נגעים ובנים אינם איסורים של אהבה, כמו שאמרנו. דיינו, נגעים, הכוונה היא צרת, רגילה, זה בא לחפר, או בא לתקן יותר נכון את לשון הרע ודברים כאלה, ובנים, זה גם בא לחפר, אבל זה לא איסורים של אהבה. אם, ככה אומר רבי יוחנן. השאלה היא, לגבי הבנים, אמרנו, האם כאן מדובר שהיו לו ילדים ומתו, או שבכלל לא היו לו ילדים והוא מתייסר מזה, שאין לו ילדים הוא מתייסר. על זה הבירור היה. אמרנו שכאן מדובר שיהיו לו ילדים ומתו. אומר הרב, ומסיק הבצינה הבפרסיה. לגבי נגעים. אמרנו צרת בצינה וצרת בפרסיה. מה ההבדל בין צרת בצינה לצרת בפרסיה? צרת בפרסיה כולם רואים. זה נעים לך שפתאום השערות שלך מלבינות איזה פצעים על הפנים, או אני יודע, הבגדים, על הבית שלך, כל הדברים האלה. זה לא נעים. האי-נעימות הזאת שיש בפרשיה, הדבר הזה הוא כבר כפרה. עצם העובדה שלא נעים לך, זה כבר כפרה. אבל אם זה בצנאה, דהיינו, הנגע הוא מתחת לבגד, במקומות שלא רואים, הוא אומר, שם הצער הוא יותר גדול. למה? כי שם אמנם לא רואים אחרים, אבל אתה סובל. אין כאן את התיקון החברתי, אבל יש את משהו פנימי, משהו שמחרסם בתוכך. על זה מדבר כאן הרב. תוכן החילוק בין איסורים שאינם של אהבה לאיסורים של אהבה, הוא לדעתי, כך אומר הרב, דעתו בעניין, שתכלית איסורים של אהבה אינם כי אם לזכך את האדם, לטהר את האדם מצד אחד, אבל לרומם ערכו, לעלות אותו, לרומם אותו. זה המטרה של איסורים של אהבה. לזכך אותו ולרומם אותו, לעלות אותו, מדרגה, לעלות אותו יותר. ולרומם ערכו הרוחני כאשר ביד. אם כן, על כוחך, איסורים ההם צריכים שיהיו איסורים כאלה, שהוא מרגיש בהם כפי ערכם. אם המטרה של איסורים של אהבה הם כאלה שצריכים באמת לזכך את האדם ולרומם אותו, הוא צריך להרגיש את האיסורים האלה. הוא צריך לכאוב את האיסורים האלה. הוא צריך להתייסר באמת בשביל להזדכך ובשביל להתרומם למען. זה המטרה של איסורים של אהבה. ותהיה ההכנעה באה על ידם, על ידי איסורי האהבה, נכונה לבוא. זה באמת מכניע אותו מרוב צער, מרוב כאב, זה מכניע אותו, ומתוך כך הוא מתאהר ומתרומם. מה שאין כן, באיסורים כאלה, שעצם ההפסד גדול מערך ההרגשה. הוא מפסיד, נכון. מפסיד ממון. יש לו מיליון מה? דולר או שקל? מה יותר חשוב היום? יורו. מיליון יורו. הפסיד 100,000. הוא באמת הפסיד, אבל הוא לא מרגיש את זה. אין דברים שאדם מפסיד אותם, אבל ההרגש בהפסד הוא לא כל כך גדול. מפסיד באמת דברים, אבל לא מרגיש בהפסיד הזה. זה נקרא איסורים שהם אינם של אהבה. מה שאין כן באיסורים כאלה שעצם ההפסד גדול מערך ההרגשה. אף על פי שלעניין כפרת עוון זה מועיל. המצאת את הכסף. כפרת עוונות, מה שאומרים. לא יודע אם יצא לכם פעם שכוס נשברה, מה אומרים אוטומטי? כפרת עוונות. מה הרגשת? שום דבר. הפסדת? כמה זה כוס עולה היום?
3 שקלים.
3 שקלים. כפרת עוונות. אבל לא הרגשת את זה. השם יתברך ברחמיו מחשב כופר העוון לפי ערך ההפסד. על כוס, כמה, איזה עוונה על הכוס, נשבר כוס. למה נשבר כוס, אם יודעים? עוון ששווה כוס, כמה עוון ששווה כוס. לא נתת צדקה לעני שביקש ממך. הפסדת את זה על הכוס. בסדר. כפרת עוונות. בסדר. אני יודע, הפסדת דברים יותר גדולים, או איסורים יותר גדולים, כפרה על עוון יותר גדול. כל אחד לפי, לפי מדרגתו. אבל ההרגש הוא לא גדול. השם יתברך ברחמיו מחשב כופר העוון לפי ערך ההפסד. אף על פי שהוא גדול מההרגשה. דוגמה, אני לא יודע, מישהו פעם הייתה לו תאונת דרכים טוטלוס. היה לו דבר כזה. הלכה לו המכונית.
חודש.
אה?
חודש.
הפח נשבר ואתה, אתה כאן? היה הפסד. אה? אבל ההרגשה היא, ההפסד היה גדול, וההרגשה היא לא הייתה, כדוגמה אני אומר. אז זה נקרא איסורים לא של אהבה. כן. מכל מקום, לעניין איסורים של אהבה, אין ההפסד מועיל כלל כל זמן שאינו מרגיש. איסורים של אהבה, האדם באמת מרגיש את האיסורים. ההפסד יכול להיות קטן, אבל ההרגשה יכולה להיות גדולה מאוד. על כן, האיסורים שהרגש עיקר בהם, כמו מותם של בנים, שזה באמת השכול וההרגשה היא נוראה, זה איסורים של אהבה. הם איסורים של אהבה. אבל איסורים שההפסד עיקר בהם ולא הרגש, אינם איסורים של אהבה. על כן, נגעים בצנאה, ההרגשה העיקרית בהם. למה? אתה מרגיש את הנגעים. בתוכך אתה מרגיש. יש לך צער גדול לדבר הזה. מה שאין כן, נגעים בפרסיה שרואים אותם, אז מה עושים? יש פרוצדורה, הולכים למחוץ למחנות, והכל מסתדר, ובסדר. אז הרגש הוא לא גדול. אבל בפרסיה בא לו הפסד מה שנתבזה בעיני בני אדם. זה לא נורא בשבילו. שלפעמים אין הוא עצמו מרגיש בזה. לפעמים אדם אומרים לו, תשמע, אתה מנודה, אתה הלך מחוץ למחנה, לא שם עליכם, אני הולך, בסדר. לא קרה לו שום דבר. וזה אין יכול להיות בחשבון של איסורים של אהבה. וכן בנים דאבו לי ומתו. זה צער גדול, אמיתי, הרגש גדול מאוד. הרגש גדול מאוד, רחמנא ליצלן. כמו שאמרתי לכם, הרב הקוק זצ"ל, הייתה לו בת, גם כן נפטרה. כמה צער היה על הדבר הזה. ובדלא אבו לכלל, אם האדם מתחתן ואין לו ילדים, ודאי שיש לו צער גדול. אבל הצער הזה הוא לא כמו הצער שהיה לו ילדים ומתו. ובדלא אבו לכלל, אף על פי שההפסד גדול מאוד, מכל מקום ההרגש אינו גדול כל כך. לפי הערך של ההפסד. על כן, לא היו כלל איסורים של אהבה. ככה מסביר יוחנן, מה שאומר, שאומר בנים, הכוונה היא שלא יהיו לו בנים, זה איסורים, אבל לא איסורים של אהבה. תפתחו את הדף החדש, בבקשה. עמוד 18, יש לכם? בבקשה. קיבלתם דפים חדשים? חילקו לכם? חילקו לכם דפים חדשים. קודם כל נלמד את פשט הגמרא. אחר כך נתבונן בדברים העמוקים של הרב קוק זצ"ל. בסדר? יש לכם דף 18, יש לכם וכולכם למעלה. אנחנו עדיין עוסקים בנושא האיסורים. אומרת הגמרא, רבי יוחנן חלש. מה זה חלש? חלה, היה חולה. על לגבי רבי חנינה, על בא אליו לביקור חולים, רבי חנינה אמר לו, חביבים עליך איסורים? שאל אותו, חביבים עליך איסורים? אמר לו, לא הן ולא שכרן. לא איסורים ולא שכר האיסורים, אני לא חביבים עליי. למה הוא בכלל שואל אותו? אני אשאל אתכם. אמרנו איסורים, מה זה? טוב או לא טוב? אז מה היה צריך להגיד רבי יוחנן?
מולה.
חביבים על האיסורים.
חביב.
בטח, מה זה נחמד? אתה חביב, חביבי. נחמד. אתה אוהב את האיסורים? חביב זה אוהב. אתה אוהב איסורים? מה הוא אומר? לא אין. זה לא סחרן. זה קושייה על מה שלמדנו. הרי כל מה אנחנו לומדים, שאיסורים יש בהם תועלת. וכאן הוא אומר, לא אין ולא סחרן. מה הוא אומר לו? אתה יודע מה? אב לי ידך, תן לי את היד, יאב לי יד, הושיט לו את היד, ועוקמי. והקים אותו, הרים אותו מהמיטה. אומרת הגמרא, מקודם, כאן הציטוט מהעין יעקב זה, זה לא הגמרא בשלמותה. לפני זה היה בדיוק אפור שרבי יוחנן בא לבקר אחד התנאים והוא הורים אותו. אז שואלת הגמרא, אם רבי יוחנן הרים את החבר שלו, אמר לו יאב לבדק, למה הוא לא יקים את עצמו? למה הוא צריך שיבוא חבר ויקים אותו? מה היא לא קים רבי יוחנן לנפשי? זה לעצמו. מדוע רבי יוחנן לא יכול לקום מהמיטה לבד, למה הוא צריך עזרה של חבר בשביל להקים אותו מהמיטה? דעה רבי חייא בר אבא חלש, הוא מביא את זה, והיה לגבי רבי יוחנן, שרבי יוחנן בא אליו, ואמר לחבבים עליך איסורים אותו דבר, אמר לו לא הן ולא שכרן. אמר לאב לי ידך, יאב לי ידי ועוקמי. וליקום יהיו לנפשי, שרבי יוחנן יקים את עצמו בלי עזרה של חבר, אמרי, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. מישהו כאן היה פעם בבית האסורים? לא הייתי פעם בבית האסורים. כל הכבוד. אני הייתי פעם בבית האסורים. כשרציתי לצאת בית, מתי הייתי בבית האסורים? לפני שנים רבות היו הפגנות נגד קיסינגר וכל זה. תפסו אותי, שם אותי בקלבוש וזה. לא משנה, ללילה אחד. רציתי לצאת, לא היה לי מפתח. באמת לא היה לי מפתח. בא מישהו אחר, פתח את הדלת, הוציא אותי. אין חבוש, מתיר עצמו מבית האסורים. מי מתיר אותו? הסוער מוציא אותו מבית האסורים. הוא בעצמו לא יכול. עד לכאן, הפשט בגמרא. אני רוצה קצת להתייחס לפשט בגמרא. קודם כל, אדם חלש. באים לביקור חולים, דבר ראשון. כל מי שהולך לבקר חולים, לוקח אחד מ-60 מהמחלה. זה מצווה גדולה, זה חסד גדול, זה גמילות חסדים לבקר חולים. לא כל אדם מבין את זה, ולומד את זה, ומכיר בזה. צריך לבוא לבקר חולים. אתם מתחסדים עם החולה, ואתם מקילים עליו, וגם מרפאים אותו באיזה מידה, כל אחד בא לביקור חולים. זה מוטבע במסורת היהודית ביקור חולים. אני נהג לספר שפעם, לפני שנים רבות, הייתי נאלץ להיות מאושפז בבית חולים, בגלל בעיות גב קשות שהיו לי. ושכרנו בחדר אחד, בהדסה עין כרם כאן. אני הייתי, כמובן, על ידי דרוזי, ממג'ל שמס בגולן, ספרדי, היינו ארבעה, ספרדי ואשכנזי. ארבעה בחדר אחד, כל אחד סובל מדבר אחר. ואני שוכב, אני יכול להתבונן, לראות מה קורה כאן עם הביקור חולים של כל אחד מהם. הדרוזי, אשתו באה ממג'ם סף, לא עזבה אותו לרגע. אפילו בלילה ישנה על הרצפה, על ידו. וכמובן, סל של פירות ומאכלים וכל זה, כל הזמן, לא זזע. הספרדי זה משהו נורא. לרגע לא הפסיקו לבוא לבקר במשפחה, דודים, בני דודים, בני דודים, בני דודים, מכירים, חברים, כל אחד מביא חבילות וזה, ואוי ואבוי להם לא יבואו לבקר את החולים. יזכרו לו את זה לדורי דורות, שהוא לא בא לבקר חולים. אשכנזי, זה לא כולם, אבל זה מה קרה. יום שישי אחרי הצהריים, אף אחד שקט, מופיע מישהו, איפה הוא? אתה כאן. שם לו חפיזת שוקולד והלך. מה זה? זה כל הביקור חולה. חשבתי בליבי, למה זה ככה? הדרוזים יש להם כנראה מסורת, אני יודע, אם מישהו חולה, אז אישה, לא זזה מבעלה, כל הזמן שומרת עליה. הספרדים הם יותר אותנטיים, יותר מקורים בשולחן ערוך. המסורת היהודית מושרשת ככה בתוך המשפחה. ומצוות גמילות חסדים, שהביטוי של הערכה זה ביקור חולים, זה דבר, חוק ולא יעבור, זה לא יכול להיות אחרת. כמו גם באבילות, אותו דבר. כולם באים. אין איש בל יעדר. ולא רק, כל אחד צריך להביא איתו יחד איזה חבילה, משהו. אשכנזי, אירופה, סוף העולם, השפעת האירופאים, אני יודע. תרחקו מארץ ישראל. לא נעים, הוא חולה, זה. טוב, נבוא. כן נבוא, לא נבוא. שיקולים, שיקולים. סוף באים, טוב, צריך לבוא בכל זאת. משהו. באים, אופ, הולכה. איפה שהמסורת היהודית היא מושרשת, דרך אגב, יכול להיות גם אצל אשכנזים שבאים הרבה לבקר. איפה שיש מסורת, באמת. שם אתה רואה... טוב, למה אני אומר את כל הדבר הזה? בגלל המציאה הלימוד. מה לומדים כאן? אדם חולה, חבר חולה, מה עושים? באים לבקר. הוא מדבר איתו, שואל אותו, מתייסר. אומר לו, תשמע, חביבים עליך איסורים. הוא אומר, לא, אין ולא זכור. תשמע, אני מבטר על כל התכלית של האיסורים, כאילו. אז הוא אומר, אתה יודע מה, אני רואה שאתה ככה תקוע בתוך המיטה, תן לי את היד שלך, יב לי יד. אז מה עושה החולה? מה צריך לעשות? והיה יכול לעמוד, תקום. לא, הוא אומר, תן לי את היד שלך. החולה צריך לעשות פעולה, של כאילו רצון לקום. אתה רוצה לקום? תן לי את היד. יב לי יד, נתן לו והקים. יש כאן פעולה משולבת של החולה שרוצה לקום ושל המבקר שרוצה לעזור לו, להקים אותו. זה הציור שאנחנו מציירים כאן. לא פעם, לא פעמיים, הרבה פעמים נתקלתי בתופעה כזאת. שאדם, שבאמת לפעמים יש אנשים שהם חולים, אם זה בדיכאון או בדברים מהסוג הזה, קשה להם לקום מהמיטה. פשוט קשה להם לקום מהמיטה. אז החברים, קודם כל המשפחה, ודאי, אבל החברים והידידים, כל זה צריכים לעטוף אותו, להושיט לו יד, ואם גם קשה לו להרים את היד, מה לעשות? יב לידי, הוקמה, לחזק אותו, לעודד אותו. למה? אדם יש לו כוחות משלו, אבל לפעמים... האנרגיה הפנימית שלו היא קוותה, היא ירדה, אין לו כוחות לעצמו. הוא צריך מישהו מבחוץ, שיעזור לו, שיושיע אותו, שיקים אותו ממצבו. אם זה בעיה פיזית, או בעיה רוחנית, או נפשית, או דברים כאלה. זה מה שהגמרא כאן אומרת. מדובר כאן על גדולי חכמי ישראל, לא מדובר על אנשים פשוטים, שלפעמים נכנסו למחלה, לחולשה, משהו חלש, חולשה כזאת, או חולשה אחרת. אז צריכים לעזור איש לרעהו בדבר הזה. זה הפשט. אבל ראינו כאן שרבי יוחנן עצמו היה גיבור. הוא היה הולך לחולים והיה מרים אותם. תן לי את היד, אופ, מרים אותה. שואלת הגמרא, למה הוא בעצמו לא ירים את עצמו? אומרת, אין אסיר מוציא עצמו מבית הסוהר. לפעמים אדם נמצא במציאות כזאת, שהוא בבית סוהר, לא דווקא פיזי. הוא קולה את עצמו בבית סוהר. הוא מסתגר בתוך עצמו. הוא כלוא בתוך עצמו. אין לו כוחות לצאת מהמציאות של, 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 של בית סוהר, שהוא הכניס את עצמו לתוך. מההתכנסות הפנימית שלו, אין לו כוח לצאת. הוא צריך גורם חיצוני שיוציא אותו. וזה רבי יוחנן, לא פחות ולא יותר. תראו איזה גדול החכמים. הוא זקוק למישהו שיפתח לו את השער, יפתח לו את הדלת. זה הפשט כאן בגמרא. זה מובן הדברים. בוא נראה איך הרב מתייחס לסוגיה הזאת. בסדר? או יש לכם שאלות לפני זה, לפשט של הגמרא. אמרנו קודם גרסה, ואחר כך סברות. אבל הגרסה ברורה כאן, נכון? בוא נראה את הדברים בתוך הרב. עוד למד ה', בבקשה. ראוי להבין בדברי קודשם, באומרם לא הן ולא שחרן. אמרנו, זה בניגוד למה שלמדנו מקודם, שאיסורים יש להם שכר. איסורים מחפרים. איסורים של אהבה מרוממים את האדם. וכאן, כשהוא מתייסר, אומר רבי יוחנן, לא הם ולא שכר. למה הוא אומר את זה? שלא אמרו זה חלילה כמבעטים באיסורים. אנדרובה, צריך לדעת לקבל את האיסורים. אז שלא נחשוב שהוא מבעט באיסורים, זאת אומרת שהוא בכלל מבטר על האיסורים. אלא יש כאן דבר יותר עמוק. בוא נראה. אלא תוכן הדבר, לפי שתכלית איסורים של אהבה הוא, שמי שזכה לפניו יתברך, שיתעלה במעלות עליונות יותר מטבע יצירתו. כמו שאמרנו, איסורים של אהבה, הם מרוממים את האדם מעל ומעבר לטבע שלו. מדקו באיסורים כדי שעל ידי הזיכוך הזה יזכה לאותן המעלות שאינן לפי טבעו. והנה זהו בתורת שכר טוב לטוב לפניו יתברך שמו. זאת אומרת, אדם שמתייסר איסורים של אהבה, הוא יודע בפנימיותו, באינטואיציה הפנימית שלו, שהאיסורים האלה הם באים לרומם אותו במדרגה למעלה מהמדרגה שהוא. אבל כל זה מדובר על צדיקים פשוטים כמונו. אבל צדיקים גדולים, יש מדרגות מדרגות בצדיקים. צדיקים גדולים, יש צדיקים קטנים וצדיקים גדולים. זה מעניין אתכם צדיקים הגדולים או רק הקטנים? שלא טיפלו מהכיסאות. תראו מה זה צדיק גדול. וואי וואי וואי. אבל הצדיקים הגדולים, עבדי השם באמת ובתמים, אלה הם הצדיקים הגדולים, אינם רוצים בשום מעלה ויתרון כלל. אנחנו לא מעוניינים בשכר. אנחנו עובדים את השם בלי שום ציפייה לשכר. כמו אנטיגנוס סוחו, אל תהיו כעבדים משמשים את הרב על מנת לקבל פרס. לא, אין לנו עניין בזה. כי אם הגמתם לעבוד את השם יתברך עבודת עבד, בגלל שהשם אמר לנו, לא בגלל התוצאות, לא בגלל שכר המצווה, אלא אנחנו עושים את המצווה כי הוא ציווה עלינו. ולא, מה תהיה התוצאה של הזה שאני עושה, אם יהיה לי טוב בחיים או לא יהיה לי טוב בחיים. צדיק רגיל רוצה שיהיה לו טוב בחיים. נכון או לא? אתה צדיק? רגיל. גם אני, מה יש? מותר להגיד. אמר ישראל, כולם צדיקים. מי לא רוצה שיהיה לו טוב בחיים? כולם רוצים להיות מאושרים, שמחים וטובי לב. נכון או לא? אבל יש צדיק גדול שהוא מעל זה. הוא אומר, תשמע, אני עושה את רצון השם לא בגלל שאני אקבל צלש או שאני אקבל פרס או תפיחה על השכם או משהו כזה. אני עושה את רצון השם בלי שום רצון לקבל שכר על מה שאני עושה. זה נקרא צדיק גדול. שמעת, הוא לא מעניין אותו לא העולם הזה ולא העולם הבא. הוא עושה את רצון השם. אתה כבר נשוי? מה, עוד לא התחתנת, וואי וואי וואי. טוב, אני מאחל לך שתתחתן, שיהיו לך ילדים בעזרת השם. יש לך ילדים. ואתה מטפל בהם. לפעמים צריך לטפל במסירות גדולה מאוד. אתה לא מצפה שהילד יבוא ויגיד לך, אבא, תודה. יפרגן לך הילד. אני לא יודע אם אתה מפרגן לאבא שלך, אני לא מכיר אותך. אבא אוהב את הילד בלי חשבונות. מה יצא לי מזה? מה אני ארוויח מזה? הוא לא עושה חשבונות. לא עושה חשבונות. אדרבה, אם יש ילדים שובבים, אני לא יודע אם אתם יודעים. שהאבא אוהב את הילד למרות שהוא מה? שובב, יכול לקרוא דבר כזה? אותו דבר אנחנו ויחסנו אל הבורא, להבדיל כמובן. יש כאלה שהכל אצלם בתנאים מוקדמים. אני אעשה, אני אדתי, יהיה לי טוב. כדאי, מה אתם אומרים? תנאים מוקדמים. בסוף נהפך לדתי ולא טוב לה, אז מה הוא עושה? דתלש. לא טוב. הוא חושב, מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? כל דבר הוא מחפש מה יצא לי מזה. אבל יש צדיקים גדולים. הם אומרים, אני עושה את רצון השם בלי שום ציפייה מה יצא לי מזה. אני רוצה לעשות את רצון בורא כי אני אוהב אותו. כמו אבא שאוהב את הבן. אהבה אמיתית. כמו אברהם אבינו בעקדה. הוא אומר לך תקוע את הבן שלך. שום חשבון, שום דבר. זה נקרא הצדיקים הגדולים, שעבודת השם שלהם היא לא מותנית בשום דבר, בשום ציפייה, רק לעשות רצון קונם. לא הם ולא שכרם. אז זה אומר כאן הרב. בוא נראה. אבל הצדיקים הגדולים עבדי השם באמת ובתמים אינם רוצים בשום מעלה ויתרון כלל. כי אם הגמתם לעבוד את השם יתברך עבודת עבד, אפילו מתנה של השגה גדולה אינם רוצים. לא רוצים להגיע אפילו למדרגה של השגה יותר גבוהה ממה שאנחנו. רק לעשות רצון מי שאוהבים אותו. ואת מי אוהבים הצדיקים הגדולים? את הקדוש ברוך הוא. כי אם לזכות ביגיעתם בתורה, מפני שזוהי עבודת השם יתברך, היגיעה בתורה, לימוד התורה, בלי שום ציפייה לשום דבר. וכן העידו על קדוש השם אגרא ז"ל. הגאון מווילנה, ידוע כגדול החכמים בדורות הקודמים, הוא היה, כשמו כן, הוא גאון, היה גאון עצום, שלא רצה בגילויים מן השמיים. יש חכמים, כמו נאמר, מרן יוסף קארו, היה לו איזה מישהו שהתגלה לו מן השמיים, מגיד מישרים, מגיד, מגיד קראו לזה. הוא כתב על זה אפילו ספר, מה מגיד אמר לו, הרמח"ל, גלויות מהשמיים, פה, שם, הוא, היי, משהו. הגאון מבין אמר, אני לא רוצה. אני יכול, שיהיה לי גילויים מן השמיים. אבל אני רוצה בעמלה של תורה בלי כל הגילויים האלה מן השמיים. למה? אצלי עצם העמל בתורה זה הערך הגדול ביותר. לא התוצאה, מה יקרה לי מבחינה רוחנית, רגשית או משהו כזה כתוצאה מעמל התורה. למה המשל דומה? לבחור שיושב בישיבה. יושב בישיבה, לומד כאן, טוב לו, מבסוט. לא טוב לו, מבריז. יכול לקרוא דבר כזה? בורח. ויש כזה, שהוא עובד גם כשלא טוב לו, הוא יושב בבית המדרש, לא זז ממקומו, הוא בוכה, הוא לא מבין שום דבר מה שהוא אומר. סתום בלחץ. אבל הוא לא מפסיק ללמוד תורה, הוא לא בורח. הוא אומר, בשבילי זה אתגר. אני רוצה להבין את הנקרא. זה מדרגה לגמרי אחרת, מה שהוא אומר, אני לומד כשאני מרגיש טוב. כשאני לא מרגיש טוב, אני לא לומד. יש גם ביטוי כזה אין, אולי שמעתם פעם את הביטוי אין? מה זה אין באנגלית? בפנים. אז יש כאלה, גם בין החבר'ה ככה. אני אין. המבסוט חלה. הוא לא אין, מה הוא עושה? הוא בורח. לאן אתה בורח? להודו. הוא בורח לפה, הוא בורח לשם. זה מובן. הצדיקים הגדולים לא עושים את החשבונות האלה אם הם הין או לא הין. הם עובדים את השם בלי שום ציפייה מה יצא מהם. מה יצא מזה, כן. כי מה שיזכה ביגיעתו בתורה הקדושה, זהו. על כן אמרו לא הן ולא שכרן. משום מה? משום אחי לא הן, משום שאינם רוצים בשכרן. כמו שהגמרא אומרת, בשכר במצווה ולא בשכר המצווה. לזכות שלא ביגיעתם בדרך עבודה. כי כל מגמתם שתהיה השגתם גוף הבא בדרך עבודת עבד להשם יתברך. שבלי ציפייה לשכר. על כן אמר לו, הב לי ידך. מדוע? להורות שאתה רוצה להיות השלמות הבא על ידי מעשה ידיך. אתה על ידי מעשה ידיך, לראות שאתה שוכב. אב לי, תן לי את היד שלך. אתה בעצמך בעבודה, כן? מעשה ידיך עצמן בעבודה. לא ההתעלות של ידי זיכוך היסורים, שהוא מעשה שמיים. ואין כאן עבודת עבד בפועל. אני מוכן להגיד שרק הרב קוק זצל יכול לכתוב דבר כזה. כי באמת, הרב קוק זצל הוא היה מבחינת עבודת, אני מזכיר לי, את הגמרא במסכת שבת, אולי אני אקרא לכם. הגמרא במסכת שבת, אם אפשר לקבל מסכת שבת. הגמרא מסכת שבת בדף פי חט כותבת ככה, הנה, זה בין, מופיע כאן בעין היד, דף פחד. תנו רבנן, הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים מאהבה ושמחים ביסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. הוא מדבר כאן על חכמים, הצדיקים הגדולים באמת, שהם נעלבים אבל אינם עולבים. אומר רש"י, אחרים באים עליהם בחוצפה. יש רבנים, כמו הרמב״ם למשל, כשהוא הציא את ספרו, היד החזקה, אז קמה לו התנגדות כזאת גדולה, ושרפו את הספרים שלו. עשו, אמרו, מה זה? איזה ספרים? שרפו את הספרים שלו. הם מבחינת, אחרים באים עליהם בחוצפה, אבל הרמב״ם לא יצא נגדם, ולא הם על אחרים. עושים מאהבת המקום ושמחים ביסורים על העליבה הבאים עליהם. או הרמח"ל גם, הרמח"ל גם, הוא איזה צרות עשו לו באיטליה, הוא היה באיטליה, עשו לו שם בלגנים כאלה, הרבנים, לא? ונידו אותו והוא נאלץ לגלות מאיטליה למקומות אחרים. אז רגע, אתה, מה, בשביל מה לך את כל הבלגן הזה? בשביל מה אתה צריך? הרמב״ם או או הרמח"ל או אחרים, שימה להם כל הבלגן, עזבו אותנו וגמרנו, תנו לנו. אבל הם, מאהבת התורה שלהם, הם היו מוכנים לסבול, למרות ובאמת הם סבלו. לא לפגוע באחרים, למרות שהיו חוצפנים שפנו נגדם ועשו להם את הצרות צרורות. למה הם היו מהצדיקים היותר גדולים? שהם לא עושים את זה בשביל מה יצא לי מזה. מה מעמדה, מה הם ירוויחו, איזה כבוד או דברים כאלה. הם באמת נר לרגליהם, זה אותו. דרך אגב, אני מוכרח לגעת, גם היום בדורנו, ידוע שהרב שלמה אבינר, הוא אפשר להגיד אחד מגדולי הרבנים בדור שלנו. אין ספק, מי שיודע, מכיר את הרב, את מידותיו האציליות, ואת תכונותיו, איש חסד, וענק בתורה, אין כמעט נושא בתורה, בשטחי החיים, שהוא לא נותן עליהם תשובות, לא יאומן. כל שטחי החיים, בהלכות, בענייני ציבור, בענייני הפרט, כמה שאני לא אמנה את שבחיו של הרב אבינר, זה לא אפס קצהו של משהו. איזה צרות! וואי וואי וואי. עושים להם. ממש כמו הרמב״ם והרמח"ל בעניין. למה? גדולי ישראל לא עושים חשבון. מה יצא לי מזה? מה אני ארוויח? כבוד, מעמד. הם בגלל האמת נר לרגליהם. הם מוכנים לסבול בעד הכלל. למרות כל ההתנגדויות האלה, זה מה שאומר כאן הרב. לא הם ולא שכרם. אני רוצה לעשות רצון הבורא, זהו. לא, נכון, יש שכר לאיסורים, אבל זה לא מה שמעניין אותנו. אנחנו רוצים לעשות את רצון השם.